טוב, כוזרי, שלישי, למד תת. למד זין אתה אומר? לא. אולי אני אחזור רק לרגע אחד לפסקה למד חת כולה. אמר הכוזרי, כל אשר אמרת נכון הוא. הנושא שאנחנו עסוקים בו הוא המאבק הרעיוני, רוחני, מול הקראים. מה פירוש הדבר? מהות התורה שבעל פה. עכשיו, מהו היסוד שעליו נלחם כאן רבי יהודה הלוי? הוא נלחם נגד ההרגשה שנותנים הקראים, שהם יותר רציניים בדת, כמו שאומרים, משום שהם מחמירים יותר. כן, הרי הרבניים יש להם הרבה קולות, ואילו הקראים יש להם הרבה חומרות. וזה קוסם, כלומר, אדם בעל הכרה דתית מעמיקה, סובר שאם אני מכביד על עצמי, אז באמת אני יותר צדיק. ועל זה בא רבי יהודה הלוי במלחמתו. כלומר, זו הסיבה שזה הוכנס פה בחלק הדן בשאלות המוסריות. כי הוא אומר, מה שחשוב זה לא אם אתה מקל או מחמיר, אלא אם אתה עושה את ההלכה. אם ההלכה היא שדבר מסוים הוא מותר, אז הוא מותר. ואם ההלכה היא שדבר מסוים הוא אסור, אז הוא אסור. כלומר, זה שאתה אסרת, זה לא עשה אותך לנוטה לחומרה, וזה שאתה היקלת, זה לא עושה אותך פשרן. אלא פשוט ככה אתה סובר שהדין הוא שהדבר הזה מותר, והדבר הזה הוא אסור. פשוט מאוד. טוב, אמר החבר, ובאמת, התורה צוותה שתהיה תורה אחת ומשפט אחד לכולנו. ואילו, לפי סברות הקראים, תרבנה התורות ותהיינה לאיש ואיש כסברתו. כלומר, יש עוד דבר שהוא חשוב בהלכה הרבנית, שעם כל הקושיות שיש נגד ההלכה הרבנית, אבל לפחות היא אחידה. כל הרבניים פוסקים אותו דבר. וזאת משום שההלכה הרבנית בנויה על מסורת. לעומת זה, הקראי בנוי מלכתחילה על ספק. הרי הוא מקבל את הפסוק שכתוב בתורה, ואיננו יודע את משמעותו של הפסוק. או הוא רואה שני פסוקים סותרים זה את זה, ואיננו יודע כיצד ליישב ביניהם. ואז הוא נכנס לעולם של ספקות, והספקות בהכרח מכריחות אותך להחמיר. כן.
זה חמיך יש מחלוקות, כאילו בהתחלה
שלנו. מה?
אמרנו שהכל לפי מסורת, אז זה חושב שיש מחלוקות.
במשנה. אתה שואל שאלה יפה. אתה אומר, אם ההלכה הרבנית היא בנויה על מסורות, אז איך זה שיש מחלוקות בהלכה? תשובה. החלק של המחלוקת הוא אפסי כמעט, לעומת החלק שאיננו נתון במחלוקת. כלומר, המחלוקות הן בפרטי פרטים היותר קטנים, שהם אמנם משמעותיים על פני השטח של החיים, אבל הם אינם שונים במהותם. למשל, אם יבואו שני אנשים נחלקים בהלכות שבת, ואתה אומר, זה סובר במאה דברים כך, והשני במאה דברים, אותם מהדברים סובר הפוך, כפה שהוא מתיר, הוא אוסר ולהפך. אם תשים לב, תראה את מספר הדברים שעליהם הם מסכימים, זה מיליון דברים, לעומת אותם מאה דברים שבהם הם חלוקים. לעומת זה, אצל הקראים, מאחר ואין שום אפשרות לדעת מהי המסורת, כיוון שאין מסורת, אז יכולות להיות הבנות הפוכות מהקצה אל הקצה ברוב התחומים.
בעצם זה שיש מחלוקות, אני יכול להגיד שיש בגים במסורת.
בעצם זה שיש מחלוקות, זה אומר שיש בגים במסורת, אבל כמה בגים? מאה לעומת מיליון. כן, זה הכמותי הזה הוא גם ביטוי לאיכות. זאת אומרת, זה לא סתם, זאת אומרת, הרי במה נחלקו, בדרך כלל המחלוקות הן מדברים שאין בהם מסורת, שלא יכולה להיות בהם מסורת. אביא לך דוגמה. יש מחלוקת רבי יהודה וחכמים, האם הדפנות של הסוכה צריכים להיות מגידולי קרקע, או שיכול להיות מכל חומר שהוא. לגבי הסכך לא נחלקו, שהסכך צריך להיות מגידולי קרקע. השאלה, מה עם הדפנות? האם הדפנות זה צריך להיות מגידולי קרקע, או זה יכול להיות גם בטון, זכוכית, פלסטיק וכדומה? בד.
יכול להיות גם חמור אפילו.
זו מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים. שרבי יהודה אומר שגם הדפנות צריכים להיות מגידולי קרקע, ואילו חכמים סוברים שיכול להיות מכל דבר. השאלה היא איך נוצרה מחלוקת כזאת. הרי לכאורה, מספיק לראות מה שעשו אבותינו. תסתכל, מה אבא שלך עשה, איך הוא בנה את הסוכה, לפי זה תדע. מה התשובה? שתמיד עשו מגידולי קרקע, גם את הדפנות. מדוע? כי כשאדם בונה סוכה, מטבע הדברים, הוא בונה מגידולי קרקע. יש לו עצים, אז מזה הוא עושה את הסוכה. יום אחד מישהו אמר, רגע, רגע, יש לי חומרים יותר טובים, יותר זמינים, ואז התחילה השאלה להישאל, האם זה שאנחנו מקפידים על גידולי קרקע, זה רק על הסכך או גם על הדפנות? ברור? כלומר, לא יכולה להיות מחלוקת בדבר כזה, כיוון שהאנשים באופן טבעי היו עושים מגידולי קרקע. מובן? בדיוק. בדרך כלל, המחלוקת זה הדבר שצץ פתאום, חוץ מכמה יוצאים מן הכלל, שגם כן המסורת הלכה לאיבוד, מכל מיני סיבות. בסדר? כן, בבקשה. אבל דבר שיש לך מחלוקת מאבותיך, יכול העולם להתהפך, ההלכה היא כמו, כמו אבותיך. כן, מה אתה אומר? מה השאלה?
השאלה היא, האם גם אצלם לא יכול להיות מסורת? כאילו, גם אצלם מתפתח איזשהו...
אתה אומר שהתפתחה מסורת קראית, אבל אין לה שום יציבות, משום שברגע שיבוא קראי כלשהו, ויגיד, אני מבין את הפסוק אחרת, הוא כבר לא מחויב למסורת של העדה הקראית שבה הוא חי.
ואז הם יגידו לו, בסדר?
כן, 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 זה עיקרון שקבע ענן בן דוד, מייסדה של הקראות, שאמר, הסתכל באורייתא, ולא תסמוך על דעתי. כלומר, תסתכל בתורה ואל תסמוך על דעתי. טוב, בואו נמשיך בדברי החבר. כן? ובאמת, התורה צוותה שתהיה תורה אחת ומשפט אחד לכולנו, ואילו לפי סברות הקראים תרבנה התורות ותהיינה לאיש ואיש כסברתו. גדולה מזאת. אף היחיד לא תתמיד נאמנותו לתורה אחת. כלומר, אפילו אדם קראי אחד, היום הוא קורא את הפסוק כך, מחר הוא קורא אותו אחרת, ישנה את ההלכה שלו עצמו. כי בכל יום תיוולד אצלו דעה חדשה, אם באוסיפו חוכמה או בפוקשו אדם שיסתור סברתו הראשונה בטענה מחרת, ובהשתנות דעתו ישתנה בהכרח גם אורח חייו. ואם אנו מוצאים את הקראים מסכימים למנהג אחד, כפי שידע שאלת, שגם אצלם נוצרה מסורת. הלא נדע כי קבלה היא בידם מיחיד או מציבור אשר היו לפניהם. נצדק איפה אם נקשה על הסכמתם ונאמר להם. איך הגעתם להסכמה במצווה זאת? והרי הרבה פנים לביאור דבר האלוה. כן, הרי מי אמר לך דווקא לפרש כך? ואם יאמרו, כך האמין ענן. מי זה ענן? ענן בן דוד. מייסד הקראות. או בנימין. מי זה בנימין? בנימין נהוונדי. כן, שגם כן היה ממייסדי הקראות. או שאול, או זולתם. כן, כמו מדובר פה, זה שמות של ראשי הקראות. כבר הודו במרות הקבלה שקיבלו ממי שקדם לאלה, וממי שראו יותר להאמין בקבלתו. כלומר, אתה מעריך את ענן, אז אתה כבר מתנהג כמו הרבנים, שגם הם מעריכים את הרבנים שלהם. וכאלה הם החכמים שלנו. אותו דבר. כמו שהם סומכים על חכמיהם, ככה אנחנו סומכים על רבנינו. אז מה השתנה? כי הם היו קהל רב, ומורי הקראים היו מבודדים, ועוד. כי סברת החכמים נשענת על מה שקיבלו מן הנביאים, ואילו הקראים אינם סומכים, כי מעלקש הסברה, כי מעלקש הסברה בלבד. ושוב, החכמים מסכימים ביניהם, והקראים חולקים זה על זה. ולבסוף, החכמים דבריהם מן המקום ההוא אשר יבחר השם, כלומר מהסנהדרין. ואף אילו היו דנים מסברתם בלבד. מן הדין היה לקבל את דבריהם, לא כן הקראים, הרי התורה אומרת במפורש, שכאשר יש לך ספק בהלכה, אתה עולה אל המקום אשר יבחר השם, ואתה עושה לפי מה שיגידו לך, על פי הדבר אשר יגידו לך תעשה. אם כך, יש הרבה הרבה יתרונות למסורת הרבנית, על פני המסורת במרכאות של הקראים. ומי ייתן וידעתי? עכשיו יש להם עוד כמה קושיות על הקראים. ומי ייתן וידעתי מה תשובתם לשאלת החודש הזה? כן, הרי דיברנו לפני כן. הרי הקדוש ברוך הוא אומר למשה, החודש הזה לכם ראש חודשים. אנחנו יודעים מה זה החודש הזה, חודש ניסן. אבל זה לא כתוב בתורה. רואה אני כי חכמיהם הולכים אחרי הרבניים בנוגע לעיבור אדר באדר. הרי צריך לעבר את השנה. גם הקראים מסכימים שצריך לעבר את השנה. אבל מהו החודש שאתה מוסיף? אולי תעשה טבת שני. למה אתה עושה דווקא אדר בית? כן? כי הרבנים עושים אדר בית. הרי ידוע שאצל חמורבי, מלך בבל, שהיה בימי אברהם אבינו, אנחנו רואים שהוא דווקא היה מוסיף אלול שני. כן, ככה מצאו בחפירות בבבל, מצאו הוראה של המלך חמורבי לכהני בבל להוסיף אלול שני. מדוע? משום שהשנה הבבלית העתיקה הייתה מתחילה בתשרי. לכן הוא אומר, תוסיפו עוד אלול בסוף השנה. הלוח העברי מתחיל בניסן ולא בתשרי, לכן אנחנו מוסיפים את האדר השני בסוף השנה שלנו. כן, אדר שני. אבל מנין לקראים זאת? הרי הם לא ראו את החפירות הארכיאולוגיות של חמורבי. אז אם כך, ובכל זאת, מקשים הם עליהם בנוגע לראיית מולד תשרי, ככה צמתם ביום כיפור בטל בתשרי. כלומר, יש להם קושיות על קביעת יום הכיפורים של הרבנים. אבל בנוגע לעיבור השנה הם הולכים אחרי הרבנים. יש פה אם כן סתירה פנימית, או שאתם הולכים אחרי הרבנים בכל. או שבשום דבר, הלא יבושו. הם עצמם אינם יודעים אם חודש זה הוא אלול או תשרי כשהם מעברים את השנה, או אם הוא תשרי או מר חשבן כשאינם מעברים אותה. האם אין עליהם לומר, אני התובע, מה פחד זה שאני מפחד מרתבת בגדיי? אנו איננו יודעים אם חודש זה תשרי הוא או מר חשבן הוא אלול. ואיך נקשה על האנשים אשר בעקבותיהם איננו יוצאים ומם אנו לומדים? האם אתם צמים ביום התשיעי וביום העשירי לחודש תשרי? כן. דבריך אינם עומדים אפילו לרגע אחד. אתה אמרת שרבי יהודה אמר בהתחלה הכסף קונה את הזהב, ואחר כך שינה להזהב קונה את הכסף. או הפוך. רבי יהודה בחיים שלו לא דיבר על הסוגיה הזאת. רבי יהודה הנשיא, זה מישהו אחר, זה רבי. כן, רבי יהודה זה לא רבי יהודה הנשיא. הרי אני יודע שאתה כבר זמן רב לומד משניות, ואינך חשוד שאתה טועה בין רבי יהודה לרבי יהודה הנשיא. ידעו לך ההבדל? מה? ברור, ברור. כן, נכון. מותר לחכם פעם לחשוב כך, פעם לחשוב כך. אבל יש לנו דרכי קביעת ההלכה. בסוף אנחנו מסכימים על דבר אחד. כן? כלומר, זה שבמהלך הדיון, פעם החכם פסק ככה, אחר כך הוא פסק ככה, אבל לדורות אנחנו פוסקים הלכה. אנחנו לא אומרים, כל אחד יעשה מה בראש שלו, או מה שיראה לו פעם ככה או פעם ככה. כן. מה? נכון, גם כן, איך הם יודעים איך הלבנה צריכה לראות בתחילת החודש וכדומה. יש פה שתי שאלות. בוקר טוב בכבוד הרב האדיר. דוגמה יפה למחלוקת תלמידי חכמים. האם להגיד הלל בימים החשובים ביותר בשנה? זה נכון. אבל בסוף, הדבר הזה לדורות יוכרע. זאת אומרת, בסוף, בעוד 1,000 שנה, יחקרו כמה חוקרים באוניברסיטה ויגלו שהיו אנשים שלא אמרו הלל בלילה של יום העצמאות. בסדר. יחקרו, זה יהיה נושא למחקר מעניין. יגיד, מה באמת? אתה בטוח? לא יכול להיות. כן. טוב. מחלוקת בין רבי יהושע וחכמים לבין רבי יובל וחכמים. הרבי יובל שרלו. כן, דבר בין הרב יהושע שפירא לרב יובל שרלו וחכמים, גורמת לצנעת חינם בקרב הציבור. היא המשך של הנטייה לפתוח תיבת פנדורה מלאה בצנעת חינם בקטרוג על כל מי ששונה ממני. מה עושים אנו תכלס ולא רק בתיאוריה? בתיאוריה לא צריך להוסיף צנעת חינם על ידי שאתה מזכיר את שמותיהם של החכמים האלה. למה אתה מוסיף עוד? קשוט עצמך, אחרי זה תקשוט אחרים. אתה אומר שהם מוסיפים שנאת חינם, ומה אתה עושה? טוב, הלאה. תורתנו קשורה בהלכה למשה מסיני, או יוצאת מן המקום אשר יבחר השם, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, במעמד שופטים ושוטרים וכהנים וסנהדרין. ואנחנו מצווים לשמוע אל השופט הממונה בדורו, כמו שאמר הכתוב, ובאת אל הכהנים הלווים ולשופט אשר יהיה בימים בהם. ודרשת, ויגידו לך את דבר המשפט, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר השם, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. כלומר, מה הוא רוצה לומר? שהתורה שבכתב בעצמה מבססת מנגנון של תורה שבעל פה. ברור? ולכן יש הכרח, על פי התורה שבכתב עצמה, לחפש איפה נמצא במציאות המנגנון הזה. ואנחנו רואים אותו בתורה שבעל פה. ואחרי זה, והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע אל הכהן וגומר, ומת האיש ההוא וירת הרע מקרבך. ובמילים וירת הרע מקרבך, ישווה את ההמריה בכהן ובשופט לגדולה שבעבירות. כן, הרי גם לגבי עבודה זרה כתוב, וירת הרע מקרבך. כך שלחלוק על הסנהדרין זה משתווה לעבודה זרה. ומיד אחר זה אמר, וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד. וכל זה בזמן שסדר העבודה והסנהדרין וכל שאר המשמרות ששקדו על שלמות אורח החיים שלהם נשארו בהווייתם, ודבק בהם העניין האלוהי ללא כל ספק, אם דרך נבואה או באמצעות סיוע ממרומים והערה עליונה, כמו שהיה הדבר כל ימי בית שני, ולא ייתכן כי אנשים כאלה עשו בזה קנוניה, או באו מדעתם לידי הסכמה על כל אלה. כלומר, מה שהוא אומר זה שמסורת שבעל פה היא דבר הרבה יותר אמין מכל דבר כתוב. האמת היא שזה נכון. ברגע שדברים נכתבים, כאן מתחילה המחלוקת. כי אם אני, נגיד, רוצה לספר לך משהו, אז אני כותב לך על זה על נייר, ואתה קורא את הנייר. מכאן ואילך, יש כל האפשרויות להבין. מה התכוון הכותב? הוא התכוון כך, הוא התכוון כך. ואז נפתחות אסכולות. ברגע שהמגע עם המדבר הוא מגע חי, אתה שומע אותו, אתה נמצא איתו בשכנות, אז אין ספק למה הוא התכוון. כך שלעומת מה שההמון חושב, דווקא העברה בעל פה היא הרבה יותר נאמנה מאשר העברה בכתב. מובן? גם התורה שבכתב, אגב, שהיא כותבת, היא כותבת על אומה חיה. היא מספרת לנו עובדות שנמצאות באומה שקיימת עוד לפני שהכתוב מגיע אליה. למשל, אני יודע, כתוב, כסף ייתן כמוהר הבתולות. וכמה זה מוהר הבתולות? זה לא כתוב בתורה. כלומר, התורה סומכת על זה שהמנהג כבר קיים, ועל יסוד זה היא מוסרת לנו דין דאורייתא. ברור שאם כן, הדבר החי הוא הרבה יותר רציני. רבנו, אם, רבינו, לא הבנתי. אם יש במשפחתי מסורת שלא התקבלה להלכה, אבל יש דעה כזאת, עליי לנהוג כך, שאלתך כוללת סתירה פנימית. אם יש מסורת כזאת במשפחה שלך, סימן שזה יתקבל להלכה במשפחה שלך, בעדה שאליה אתה שייך. שאם לא כן, הדעה הזאת לא הייתה באה לידי ביטוי. ברור. זאת אומרת, כל אחד שאומר, תמיד ככה, זה בחורי ישיבות, הם הולכים לישיבה, לומדים ספר הלכה, או שומעים שיעור בהלכה מפי הרב, חוזרים הביתה ואומרים סבא לא בסדר. כן? זה החוצפה דיקדד המשיכה, היא לא נמצאת בציבור החילוני, היא נמצאת בציבור הישיבתי. אתה חוזר הביתה, אתה אומר, אני למדתי פה שם וזה, אתם לא בסדר, כן? ואתה חושב שזה נולד מכלום במשפחה שלך? או שזה כבר מאות בשנים שהדבר הזה נוהג ובפני חכמי ישראל. תחשוב על זה לפני שאתה מאיר יערות. כן? אני רוצה להגיד לכם, ב-97.5% מהמקרים שאנשים אמרו לי, במשפחה שלי עושים דבר נגד ההלכה, תמיד בדקתי ומצאתי שזה לפי ההלכה. ולא עוד, אלא שאותם 2.5% שלא מצאתי שזה מתאים להלכה, ליבי נוקפני ואני חושב שזה באמת כן לפי ההלכה. כן, מה אתה אומר?
יש משפחות שהמסורת שלהן מעוותת, או בכלל חסרה, או
בכלל נקטעה. אתה אומר שיש משפחות שבהן המסורת מעוותת. כן? אני לא יודע, לא שמעתי על משפחות כאלה בחיי. ואני אסביר לך למה. כי נגיד אדם, הוא חי במשפחה חילונית, כמו שאומרים, כן? משפחה חילונית לא חושבת שהיא נוהגת לפי ההלכה. היא לא חושבת שהיא נוהגת לפי ההלכה, כך שהיא לא אומרת, זה מסורת הלכתית. ודווקא במשפחות חילוניות, המסורת ההלכתית נשמרת יותר טוב. מדוע? כי האדם, ברגע שהוא יודע שככה עשה ברבא שלו עשה, הוא יודע שככה הוא עשה. כלומר, הוא דווקא כיוון שהוא לא מתכוון לקיים, או שהוא מקיים רק את זה, אז זה בדרך כלל נשמר יותר טוב. מאשר בציבור דתי, רבני, שכל הזמן לומד ועושה פלפולים. אתה יכול להביא לי דוגמה? אולי? אני
אסביר את השאלה אחרת.
פרש נא דבריך.
כשאתה גודל בבית שאין בו בסיס אמון, ואין בו, אז למעשה...
אין משפחה בישראל ללא זיכרון כלשהו של זהות דתית כלשהי. ומה שהוא מעיד עליו, הוא אמת.
אז בוא ניקח את הנקודה הזאת הספציפית שעכשיו הצגת ונשים אותה בצד. כן. ונסתכל על שאר הדברים שמסביב.
דבר.
שאר הדברים שמסביב הם לא מיושרים עם הדת.
למשל, נוהגים ללכת לדיסקו בליל שבת.
נוהגים ללכת לדיסקו בליל שבת.
כן. האם מי שהולך לדיסקו בליל שבת חושב שזאת הלכה?
האם הוא חושב שזה הלכה?
כן. האם הוא חושב שזאת הלכה?
האם הוא חושב בכלל שזה אסור?
האם הוא חושב שהדבר הזה הוא מסור?
הוא חושב שזה אסור.
אני שאלתי אותך שאלה אחרת. אם ישאלו אותו, אם הוא חושב שזה הוראה של תורת משה ללכת לדיסקו בליל שבת, מה הוא יענה?
לא.
הוא יענה שלא. אין אדם שהולך לדיסקו בליל שבת שחושב שזה חלק מההלכה. ולכן הוא גם לא ימסור לך את זה כהלכה דתית. אתה מבין מה שאני אומר? כן, בבקשה. יש פה יהודי שמצביע לפחות.
יש כל מיני דברים של סבא או של כל מיני דורות שאתה יודע שהם בגלל כל מיני דברים שהם עברו, למשל הם עברו למקום יישוב שהוא היה חילוני, ואז הם יחד עם אותו אזור, אז הם סיגלו להם אורח חיים שהם אומרים אוקיי, זה מה ש... לבות שהם שומרים על אורח חיים דתי.
מה שאתה אומר, שלפעמים הייתה השפעה של החילונות. זה מה שאתה אומר. האם אותם מנהגים שבאו בהשפעת החילונות מוגדרים על ידי אותם המוסרים, מוסרי הדורות, מוסרי המסורת, כחלק מן המסורת?
לא. אני לא...
פרש נא דבריך.
למשל, יש מקומות
שבהם
גם דתיים היו נוהגים. האם זה הפך להיות איזשהו חלק...
אני שואל אותך שאלה. האם יש איזשהו ציבור דתי שחושב שבריכה מעורבת זה בסדר לפי ההלכה? אתה חושב שכן. טוב, אז נצטרך לטפל בזה. כן. הם חושבים שזה חלק מן ההלכה. טוב, אז נצטרך להתמודד עם זה. כן, מה אתה אומר?
יש מקרים
עכשיו
שבגלל נסיבות אנשים נוהגים ככה,
כן, זה ברור, אבל זה תמיד ככה. זאת אומרת, מה שאתה אומר שלפעמים דברים נוצרו מפני הנסיבות והם נשארים, גם כשהנסיבות הלכו, אז זה בכלל לא משנה. זה קוראים לזה מנהג שנולד בטעות. וגם מנהג שנולד בטעות יש לו משמעות. כן, כמו שהיה איזה בית כנסת ש... היו במודים דרבנן, כולם הופכים את הפנים לכיוון הכניסה. למה? התברר שפעם היה שם מודים דרבנן מודפס, תלוי על הקיר, כולם היו קוראים שם. בסדר. ומאז השתלשל שממשיכים להגיד מודים דרבנן, בסדר, אז מה? בסדר, אז זה מנהג מוטעה, ומן הסתם אנחנו נמצא לו גם סיבות על פי הקבלה. עם כוונת. כן. והרבה דברים שהם היום נחשבים לקודש קודשים וחלק ממנהגי ישראל, אני מבטיח לך שהם נולדו כך. כן. כן.
אבל איך את רוס אומרת על המסורת?
דברים שנשכחו, נשכחו, מה אתה רוצה? עכשיו, פתיל תחלת, במשך 1400 שנה לא היה לנו. בסדר, אנחנו יודעים ששכחנו. אז בשביל זה צריך מחקר. אז ברוך השם נעשה מחקר, ומצאנו את התכלת בחזרה. בסדר, לקח זמן. כן? טוב, נמשיך הלאה. לפעמים גם רוח הקודש יכולה לעזור. למשל, שאלו את הרב קוק, מה היא מתחלת? אז הוא אמר, רוח הקודש. תבוא, בבוא הזמן. יש כאלה שאומרים שאם הרב קוק אמר שרוח הקודש תעזור, זה סימן שהמחקר זה לא עוזר. לא משכנע אותי. טוב. רוח הקודש, כן. כדי לזהות עובדה, אתה יכול להשתמש ברוח הקודש. ממש רוח הקודש, יש בעיה אם יכולה להכריע בין דעות בהלכה, זה סיפור אחר. אבל לזהות עובדה, זה יותר כן יכול לסמוך על רוח הקודש. כמו שכתוב בגמרא במסכת זבחים, שעלו שלושה נביאים מן הגולה כדי להעיד על מקום המזבח. כן? שלא ידעו איפה המזבח, באו הנביאים, אמרו, זה פה. אז אתה סומך על זה. כן. טוב, נמשיך הלאה. מה? פרש נא דבריך, אני אשמע, אני אשתדל להתייחס, אתה מבין?
כן, אני אתן דוגמה למציאות באמת חיה. משפחה שלא יודעת שיש דבר כזה הפרדה בין בשר לחלב.
כן, משפחה שלא יודעת שיש הפרדה בין בשר לחלב. האם היא חושבת שההלכה היהודית מתירה לאכול בשר בחלב?
היא לא יודעת שיש
הלכה. היא לא יודעת שיש הלכה, אז זה לא הלכה.
אם היא לא יודעת... אם הם נוהגים לנקות את החלב, לנקות את הבשר, מעניינים כאלה...
אז זה מה שאני מסביר לך.
סבתא שלה שלימדה אותה, אבל הם לא יודעים שהחלב ובשר אסור לאכול ביחד.
אז אני מסביר לך. מי שלא יודע שמפרידים בין בשר לחלב, הוא גם לא חושב שזאת הלכה. כן, מודעות כזאת בכלל, למצוות.
מודעות של הלכה.
נכון, אז אם אין מודעות של הלכה, אז אתה לא יכול להגיד שיש פה מסורת. מה שאני אמרתי שהם סומכים על המסורת, זה כל מסורת שידועה במשפחה בתור מסורת של ישראל סבא. דיינו שיודעים שכך ההלכה מחייבת.
אז אני אתן לך דוגמה של מגיע מצב שבו אנחנו מגיעים הביתה לסעודה, אוקיי? ואז מגיע אוף עם משהו שסבתא לימדה את אמא שלה, שלימדה את הבת שלה, להכין פירה עם חלב.
נו, אז מה? אז אני אמרתי.
זה יושב לך על אותו שולחן, כי זה המסורת שהם גדלו עליך.
כן, אבל המסורת הזאת איננה נחשבת למסורת הלכתית. אלא אם כן, למשל, יש קהילות בהודו שבהם היהודים היו אוכלים עוף בחלב. תדע לך. כן? וזה בסדר גמור, כיוון שהם היו נוהגים כדעת רבי יוסי הגלילי. והם דווקא ידעו שהם יראי שמיים ובתוך כך נוהגים, אז זה בסדר. אבל מה שאתה מתאר כאן זה משפחה שאין לה מודעות של רציפות הלכתית. אז משהו אחר. טוב, הלאה. מה?
אבל אם הם חולקים על ההלכה, הוא אומר שזו הלכה ככה אצל אבותיי.
כן.
הוא אומר, לא, זה לא הלכה. זה לא גדע הלכה.
רגע, רגע, לא הבנתי.
אבותיי עשו את זה, אז זה טוב?
אם אדם אומר ככה, יש אצל אבותיי עשו כך וכך, ואבותיי היו ראי שמיים, ואתה אומר, זה נוגד את ההלכה. נשאלת השאלה, על סמך מה אתה אומר שזה נוגד את ההלכה? הרי אם... זה נוגד את השולחן ערוך, זה משהו אחר. אבל ממש זה נוגד את ההלכה.
אז ההלכה זה נגד שולחן ערוך?
לפעמים הלכה נגד השולחן ערוך, ודאי. יש הרבה דברים שכל ישראל נוהגים שלא כשולחן ערוך. האם כבודו אומר, סליחה לשאלה האישית, האם אתה בבוקר אומר, אני נותן לייעף כוח? אתה יודע שהשולחן ערוך כותב שאסור להגיד את הברכה הזאת? כתוב שחור על גבי לבן, בשולחן ערוך, שאסור לברך את ברכת שאני נותן לייעף כוח. משום שאינה מוזכרת בתלמוד. אז איך אתה עובר על השולחן ערוך? כל יום? או למשל, אתה יודע איך נותנים ידיים לסעודה לפי השולחן ערוך? לוקחים את הנטלה, שופכים על יד ימין ועל יד שמאל, ומברכים על נטילת ידיים ושופכים עוד פעם. ראית פעם יהודי שעושה את זה? יהודי דתי? אף אחד לא עושה כמו השולחן ערוך בזה. כן? איך כבודו נוטל ידיים כל יום, בניגוד לדעת השולחן ערוך? טוב, אז יש כמה דברים כאלה, בסדר? מה? ודאי שאתה לא יכול לאמץ דברים כאלה, כי ההלכה איננה מה שכתוב בשולחן ערוך, ההלכה היא מה שהרבנים אומרים, והרבנים אומרים שמסורת הדורות קובעת. כמו שקרה פעם אצל הרב שלמה זלמן אוירבך, ששאלו אותו, האם מותר לעשות גאק תהייר מצוויבל בשבת? גאק תהייר מצוויבל. אתה יודע מה זה? כן, זהו, אתה יודע. אז מה יכולות להיות הבעיות בגאק תהייר מצוויבל? יש שלוש בעיות לפחות. מה? זה סלט ביצים שנוהגים אחינו אשכנזים להכין בשבת. זה עשוי מביצים קשות, שבמאכים אותם, שמים מלח, שמן ובצל קצוץ. ומערבבים, וזה... אוהבים את זה. עכשיו, השאלה אם מותר להכין את זה בשבת. כי יש בעיה של תוכן עם הבצל. יש בעיה של לש עם השמן, יש בעיה של מעבד עם המלח. ענה רב שלמה זלמן אוירבך, מגדולי הפוסקים של אחינו האשכנזים, הוא אמר, מותר, כי סבתא שלי עשתה את זה. והוא הוסיף, וגם אם לא אמצא לך יישוב מספיק למנהג, אף על פי כן זה יישאר מותר. זה מובא בספר של הרב נחום סטפנסקי על רב שלמה זלמן אוירבך.
אז איך הוא ענה למישהו אחר?
הוא שמע את זה מפיו, כתב.
לרב שלמה זלמן יש מסורת, ולאחרים אין.
סליחה, זה לא... הוא אומר שהסבתא שלו עשתה את זה, וזה הסיבה. בסדר?
אז זה המסורת של הדורות שלהם, איך הוא מתיר את זה לאחרים?
הוא מתיר את זה לאחרים.
עם העוף של ההרות לא שמע.
כי יש מסורת אחרת, כי יש מסורת אחרת, בסדר. אז בקיצור, יש לך קושיה אם כן על רב שלמה זלמן אוירבך, בסדר. אני רק אומר לכם איך פוסקים הלכה בישראל. למשל, יש שאלה, שופר, כן? שופר זה קרן של איל, נכון? מי אמר שבכלל שופר זה קרן של איל? אולי שופר זה בכלל משהו שצריך להתיך אותו מנחושת, אולי? זה עוזב כך שצליל יותר יפה, חצוצרה. מי אמר לכם? זה מסורת, זה הכל. כן? בבקשה.
אז אני רוצה לראות אם הבנתי משהו. זאת אומרת שיש הפרדה בין בן אדם שמודע לזה שיש הלכה במשפחה שלו לבין בן אדם שהוא לא מודע לזה.
נכון. שיש פה שתי שאלות. לדוגמה, הדלקת חשמל ביום טוב. רגע. לדוגמה, הדלקת חשמל ביום טוב, סימן שאלה. זהו מנהג שיסודו טעות או נכון? הרי כך אף אחד לא נוהג בימינו. הנה דוגמה קלאסית. סבא שלך מדליק חשמל ביום טוב, נכון? כן, ואני אגיד לך יותר מזה, גם אני הדלקתי כשהייתי בחוץ לארץ חשמל ביום טוב. וכך נוהג הרב דוד שלוש, הרב הראשי של נתניה, הוא מדליק חשמל ביום טוב. והנכד שלו, שהוא קרוב משפחה שלי, גם הוא מדליק חשמל ביום טוב. והרב עובדיה יוסף, שאומר שאסור להדליק חשמל ביום טוב, אומר לא למחות בידי העושים כן. מדוע? בגלל שזאת סברה בהלכה שנידונה אצל הפוסקים, ובצפון אפריקה היה מקובל לנהוג לפי זה, בארץ גברה הדעה האוסרת, ולכן רבי שלום מסס, שהיה רב ראשי של מרוקו ואחרי זה של ירושלים, אומר שהגעתי לכאן, לא רציתי לעשות מחלוקת, אז הפסקתי. אז זה לא להגיד, אז הוא יגיד שזה טעות, זה טעות לומר שזה טעות. עכשיו, שאלה, אז אף אחד לא נוהג בימינו שלא יספרו לי סיפורים. במיוחד שביום טוב האחרון זה היה שבועות. בבית הכנסת שלי, בשיעור אחרי הצהריים, החשמל קפץ. בדיוק הגיע לשם הנכד של הרב דוד שלוש. אמרתי לו, תדליק בבקשה. הוא הדליק. מה? אם זה אחד שלא נהג ככה, ובכל עוד קפץ לו החשמל, אז אסבר לך, הרב חיים דוד הלוי שלא נהג כך, אמר לרב דוד שלוש שכן נהג כך, אמר לו אף על פי שאני פוסק שאסור, אבל אם זה מבטל שמחת יום טוב, אז אני מתיר לנהוג לסמוך על דעתך. טוב. המשך בוקר נפלא, כבוד הרב. מה לגבי אם משפחתי? לגבי, אם משפחתי מדליקה נרות משמאל לימין בחנוכה. ואני באתי מהישיבה ואמרתי להם שצריך לעשות הפוך. למה אמרת להם לעשות הפוך? אתה יודע ששתי דעות בהלכה בדבר הזה? אז אם נהגו במשפחה שלך להדליק משמאל לימין, זה סימן שכך נהגו מדורי דורות, מה אתה מתערב? מה, בגלל שאתה באת מהישיבה, אז אתה כבר יודע יותר טוב מכל הדורות? טוב. נמשיך. איפה היינו? כן, בעמוד קוף קפטט. וכל זה... כן, כך נתחייבנו, אני קורא כאן בעמוד קוף קפטט בשורה 7, כך נתחייבנו במצוות מגילה ופורים. הרי מי תיקן לעשות את חג הפורים ולקרוא את המגילה? אלו הם אנשי כנסת הגדולה, זה עוד בימי התנך. ובמצוות חנוכה. ויכולנו לברך, וציוונו על מקרא מגילה. אנחנו מברכים. אשר קידשנו במצוותה וציוונו על מקרא מגילה. מי איפה ציווה אותנו? ציווה אותנו לעשות מה שהחכמים אומרים לעשות. לכן אומר הרמב״ם, זה כאילו שכתוב, וציוונו לשמוע לחכמים שאמרו לנו להדליק נר חנוכה. ולהדליק נר חנוכה, ולגמור את ההלל, ולקרוא את ההלל. כן, שתי ברכות שמברכים על ההלל. הברכה לגמור את ההלל בימים שקוראים את ההלל כולו, ולקרוא את ההלל כשיש בו דילוג. כן, סימן שרבי יהודה הלוי, שעד כמה שאני זוכר שהיה ספרדי, נכון? אז הוא מברך לקרוא את ההלל על ההלל בדילוג. אז כל מי שיספר לי שהספרדים לא מברכים על ההלל בראש חודש, שיתמודד עם דברי רבי יהודה הלוי כאן. כן? ועל נטילת ידיים. והוא היה דיין בדינו של ארי מיגש, תלמידו של עריף, כן, רבי יהודה הלוי. כן? הוא בירך, הנה, לקרוא את ההלל. כן? ומה? כן, מה?
עליתי שליח ציבור בבית כנסת בראש חודש. זה היה פעם, לא משנה. בקיצור, לא זכרתי אם קוראים קדיש לפני הלל, ממש אחרי ה-18, אחרי החזרה, אם יש קדיש, או קוראים ישר את הלל. לא זכרתי.
נו.
מניסיון הדל. אז חיכיתי כאילו לראות אם מישהו יגיד לי מה לעשות. אז בקיצור, אמר, בא לבחור שאומר, אתה אשכנזי? כן. תברך.
יפה, טוב, בסדר, אוקיי, יפה, זכריה. ועל נטילת ידיים ועל מצוות העירוב וכדומה, כאילו נולדו דינינו אלה אחרי הגלות, לא היו נקראים מצוות ולא היו מחייבים אותנו בברכה, אך היה נאמר עליהם כי הם תקנה הם או מנהג. זאת אומרת, כל זמן שאנחנו מדברים על מצוות שנולדו במהלך היותנו בארץ קודשנו, אז אפשר להגיד וציוונו. כן. דוגמאות יותר טובות להלכות שאינן נכונות ישנן בציבור החרדי שמוחזקות באדיקות כמו בנייני ארץ ישראל. נו. אכן, רוב מצוותינו נסמכות אל משה הלכה למשה מסיני, כי איך ינהג עם אשר 40 שנה לא הוטרדו בניו בתרדת בקשת מזונות, ולא בתרדת בקשת לבוש או דירה, אם כי רב מאוד היה מספרם, עד אשר עם אשר משה איתם והשכינה אינה זזה מהם. כן, הרי מה עשו 40 שנה במדבר? אז לפעמים היו מקטרים, כן? זה רואים כל הזמן. התורה מספרת על כל הכיתורים של עם ישראל. תעשו חשבון, כמה זמן כל הכיתורים האלה יכולים להיות? נקבץ את כל הכיתורים ביחד, זה לא יגיע לחצי שנה. מה נשאר? 38.5 שנים. בסדר, נגיד, השנה הראשונה, אם היו עסוקים בלהתביית, אז סך הכל, נגיד, למעלה מ-30 שנה למדו תורה אצל גדול ראשי הישיבות בהיסטוריה. אז ודאי שהמסורות נשמרו אז. הרי כל דבר שמשה היה אומר, תעשו ציצית. מה היו בני ישראל עושים? שואלים את משה, תגיד, איך עושים ציצית? כן? מה רוצה להגיד משהו? טוב. עם כזה, לאחר שנצטווה על כלי המצוות, הייתכן כי לא ישאל לפרטיהם פעם בפעם, ולא ימסור בקבלה את פירושיהן ופירותיהן שיאמרו לו. כן? יש משל בפרשת מטות, שאנחנו נקרא השבת. יש איזה דבר מעניין. כן, קראנו השבת. איזה תנ"ך, משהו? הנה, יעבדוך עמים. אפשר ספר במדבר, אפשר? תביא תנ"ך, יש פה תנ"ך מאחוריך. יש תנ"ך. סוף סוף. טוב. אז מה כתוב כאן? כן. חוזרים מהמלחמה, משה מאוד כועס, נכון? שם, בפרשת מטות. מאוד כועס, בגלל שלא הרגו את הנשים, וזה לא בסדר, ופה ושם. אז אומר משה, ואתם חנו מחוץ למחנה 7 ימים. כל הורג נפש וכל נוגע בחלל, תתחטאו ביום השלישי וביום השביעי, אתם ושביכם. וכל בגד, וכל כלי עור, וכל מעשה עיזים, וכל כלי עץ, תתחטאו. ויאמר אלעזר הכהן לאנשי הצבא, הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה, אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת העופרת, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש ותהר, אך במנידה התחתה, וכל אשר לא יעבו באש, תעבירו במים, וחיבסתם בגדיכם ביום השביעי ותהרתם, ואחר תבואו אל המחנה. תמוע מאוד. משה התחיל להגיד את ההלכות, פתאום אלעזר הכהן, שאף אחד לא דיבר איתו, ממשיך ואומר עוד הלכות. מה קרה? הוא אומר חזל, כיוון שמשה כעס, אז הוא שכח את ההלכה. הוא רצה להמשיך ונתקע לו, אז אלעזר המשיך את ההלכות. יש את השאלה, מאיפה אלעזר ידע את ההלכות האלה? הוא למד אצל משה, מתי? לא באותה הזדמנות. אלא, זאת הלכה שאלעזר למד אותה אולי 5 שנים לפני כן מפי משה. ועכשיו שהוא רואה שמשה תקוע, אז הוא אומר, בסדר, אז אני אגיד לכם מה שהשם אמר למשה. כן? כלומר, זה דוגמה לזה שההלכה הייתה נלמדת אצל משה רבנו, הרבה לפני שהיא נכתבה בתורה, והייתה ידועה. בסדר? אז לפעמים אצל כל העם, לפעמים רק אצל אלעזר הכהן, לפעמים אצל רק כמה אנשים, אבל הייתה נלמדת. כן? טוב, איפה אנחנו? ואנחנו הלא שמענו את דברי משה, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו, והוא שאמר להם בסוף ימיו, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. והנה כל הרוצה לכפור בפסוק זה, יתבונן נע במצב הקראים. וכל הרוצה לאמת זאת לעצמו, יסתכל נע בחוכמות שנשתמרו בספרי המשנה והתלמוד, והן רק מעט מהרבה מן החוכמות הטבעיות והאלוהיות, החשבוניות והתכוניות אשר היו בידי חכמי התלמוד, ויראה כי בצדק יכולים הם להתפאר בחוכמותם נגד כל האומות. כלומר, אם אתה רוצה לראות מה המצב אצל הקראים, כלומר, כשאתה רואה את המצב אצל הקראים, שכל אחד בא עם הלכה אחרת, אז אתה יודע שהפסוק כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים הוא לא נכון. כן. כלומר, אתם רואים מה המאפיין של ההלכה הקראית, שיש כל הזמן מחלוקות והם לא יודעים להכריע. לעומת זה, ההלכה הרבנית, ברוך השם, כולם יכולים לאכול ביחד, באותו מקום, הכל בסדר. אחדות ממצוותינו, עכשיו אנחנו נכנסים פה לסוגיה קרדינלית. כן, עד עכשיו זה הדברים פשוטים, מכאן ואילך, הדברים שאומר כאן רבי יהודה הלוי, מעוררים שאלות רבות. אחדות ממצוותינו מקורן מן המקום אשר יבחר השם, ובתנאים המוזכרים. כלומר, יש מצוות שבאות לנו ממשה, ויש מצוות שבאות לנו מן הסנהדרין, שישבו בלשכת הגזית. וידוע כי הנבואה נמשכה עוד כ-40 שנה בימי בית שני, וכבר ניבא ירמיהו עליו השלום, טובות על אנשי בית שני, על טוב ליבם וחוכמתם וחסידותם. ואם על אלה לא נסמוך, על מי נסמוך? כלומר, אתה רואה שהמסורת, מוכרחים הקראים להודות שלפחות עד 40 שנה בתחילת ימי בית שני, הם חייבים לסמוך על זה. ראינו גם מצוות שחודשו אחרי משה ונעשו תורה. כך למשל, שלמה קידש את תוך החצר והעלה עולות מחוץ למזבח. ועשה את החג 7 ימים ו-7 ימים. כל הדברים האלה הם לא כתובים בתורה, ואפילו מנוגדים במידה מסוימת לתורה. יש פה מספר שאלות. ומה לגבי מסורת עתיקה מאוד? זה נחתך לי, טוב, מה נעשה? בוקר מקסים הרב, אבל אם יש קהילות שאצלם זה מסורת חזקה לא להגיד הלל ביום העצמאות, ויש קהילות שלהפך, אז האם כבוד הרב יגיד למי שלא נוהג להגיד, יגיד לו להגיד, למרות שמנהגו הוא מובהק בהפיכותו למשנת הרב? בוודאי שאני אגיד לו שכן יגיד הלל ביום העצמאות, מסיבה פשוטה, משום שזו תקנה של הרבנות הראשית, ועל תקנות אסור לעבור. שלום כבוד הרב, מדוע בישיבות מורי ההוראה לא מדריכים את הבחורים להיזהר במסורת המשפחתית ומלמדים הלכות באופן כולל מן הסתם לפי שיטתם ועל פי רוב, כך שלא מתאים לכל הנוכחים שנם בקיאים ושוטים בצמא דבריהם? מי אמר שבישיבות לא מדריכים כך? הנה, אנחנו פה בישיבה, ואני מלמד בישיבה הזאת, והנה, אתם רואים, אני אומר לכם להיזהר במסורת המשפחתית. טוב, צהריים מצוינים לכבוד הרב היקר. הרב היקר, הרב הזכיר את ברכת נותן להיעף כוח. העדה התימנית, נוסח הבלדי, אינה אומרת את הברכה. אז מהו המקור לומר את הברכה הנעל? ומדוע? בתודה מראש, בהמשך יום נפלא, גיל. תשובה, אכן אתה צודק. העדה התימנית, נוסח בלדי, אינם אומרים הנותן להיעף כוח, משום שברכה זו אינה מוזכרת בתלמוד. ואלה שכן נוהגים להגיד אותה, זה בגלל שזה מסורת ביד אבותיהם לומר אותה. ומה לגבי, אגב, יש עוד ברכה, ברכה ברכת, איך זה נקרא את, לא סומך נופלים, יש ברכה, מגביה שפלים, כן. יש נוסח שמוזכר ברבנו עמרם גאון, ברוך אתה השם, מכל מלך העולם, מגביה שפלים. לא מוזכר גם כן בשולחן ערוך, לא מוזכר בגמרא, ולכן השולחן ערוך אומר, גם ברכת מגביה שפלים וגם ברכת הנותן להיעף כוח, לא להגיד. מה קרה שרוב עם ישראל שומע לשולחן ערוך לגבי מגביה שפלים, ואיננו שומע לשולחן ערוך בנוגע לנותן להיעף כוח? פשוט כי הארי אמר שצריך להגיד הנותן להיעף כוח, ולא אמר כלום על מגביה שפלים. אז פתאום האריזל נכנס, כולם שוכחים שאסור להגיד ברכה שאסור, שלא מוזכרת בתלמוד. אנחנו קיבלנו את הוראת מרן, אלא אם כן הארי סותר אותה. ומה לגבי מסורת עתיקה מאוד של עליית אישה לתורה בתנאים מסוימים? אין שום מסורת עתיקה כזאת. אין שום מסורת. לא מצאנו קהילה אחת בעם ישראל שהעלתה אישה לתורה. ואם נהגו כך בימים קדמונים, כפי שאפשר להעלות מעדות הגמרא בעצמה, אתה רואה שלאורך הדורות הדבר הזה לא התקבל. לכן אין לנו קהל בישראל עם מסורת כזאת. זה שקר להגיד שיש מסורת שאישה עולה לתורה. אין מסורת כזאת, אלא זה התחדשות שהמציאו אותה בדור האחרון על סמך מה שכתוב בגמרא. זה בדיוק דוגמה של קראות הלכתית, שאתה לוקח מקור כתוב ועל פי זה אתה רוצה לפסוק הלכה. זה לא נכון. אם הייתה מסורת כלשהי שאישה עולה לתורה באיזושהי קהילה, אז היינו דנים האם להפוך את זה למנהג של כל ישראל. מאחר ואין מנהג כזה בכל בית ישראל, אנחנו לא עושים את זה. טוב, אז בואו נמשיך כאן בדברי רב יהודה הלוי. ראינו גם מצוות שחודשו אחרי משה ונעשו תורה. כך למשל, שלמה קידש את תוך החצר ואלה עולות מחוץ למזבח, ועשה את החג שבעת ימים ושבעת ימים. וכן, תקנו דוד ושמואל את סדר המשוררים בבית. סדר שנעשה למצווה קבועה. וכן מה שעשה שלמה במקדש, אשר החסיר ממה שעשה משה במדבר, ומה שהטיל עזרה על הקהל בבית שני לתת שלישית השקל, ומה ששמו במקום הארון אבן רצפה ותלו פרוכת לפניה, מדעתם כי שם נגנז הארון. אז אם כן אומר לך, רבי יהודה הלוי, אתה רואה יש מצוות שהתחדשו אחרי משה, ודברים שנגרעו מתורת משה אחרי משה. מה אם לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו? באמת שאלה מעניינת, לכאורה, אתה רואה שמוסיפים וגורעים. אני מציע שאולי נקרא את הפסקה הבאה ונראה אחרי זה מה המקום לשאלתך. אמר הכוזרי, ואיך ייתכן ליישב כל זה אם הזרת לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו? אתה קהל מצוין, כן? רבי יהודה הלוי מבסוט, הוא בדיוק רצה שישאלו את השאלה הזאת, והנה, שאלת. אז בואו נשמע את דברי רבי יהודה הלוי, אבל אני מבקש לא ליפול מהכיסא. אמר החבר, לא נאמרה הזהרה זו כי אם להמון העם. להמון העם. לבל יחדשו מצוות מדעתם, ולא יתחכמו לקבוע אותם תורה לפי סברותיהם בלבד כמעשי הקראים, ולכן יזהירה מה כתוב, כי יקבלו רק מן הנביאים אשר יקומו אחרי משה, ומן הכהנים ומן השופטים, באומרו על אודות הנביא, נביא יקים להם מקרב החיים כמוך, ודיבר עליהם את כל אשר הצווינו. כלומר, מה שכתוב לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, זה נאמר להמון, אבל לא נאמר לא לנביאים, ולא לכהנים, ולא לשופטים, הכל בסדר. הם יכולים להוסיף ולגרוע מה בראש שלהם, במידה, וזה מתאים לרוח היהדות. בואו נראה. ואשר לכהנים ולשופטים ציווה לשמור לעשות ככל אשר יורו, מאמר לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם היום ולא תגרעו ממנו, זאת איפה כוונתו, לא תוסיפו על הדבר אשר ציוויתיכם על ידי משה או על ידי נביא מקרב אחריך, מקרבך מאחריך לפי התנאים אשר נקבעו לנבואה, או לא תוסיפו על הדבר אשר הסכימו עליו הכהנים והשופטים מן המקום אשר יבחר השם, כי הללו מקבלים סיוע מן השכינה וביות מספרם רב מאוד, לא ייתכן כי הסכימו ביניהם דבר המתנגד לתורה. ז זאת אומרת, לפי רבי יהודה הלוי, יכולים להוסיף מצוות או לגרוע מצוות גם אחרי משה, אם אתה בעל הסמכות לעשות כן. זה מנוגד באופן כותבי ומוחלט לדעת הרמב״ם בזה. כן? וכן לא תיתכן אצלם טעות ביות חוכמתם רבה, אשר חלקה באה להם בירושה, חלקה מפאת כושרם הטבעי, וחלקה נקנה להם בעמלם. לפי הקבלה שבידינו מצווים היו הסנהדרין לדעת כל החוכמות כולן בשלמות, בייחוד מאחר שרק מעט מאוד נסתיו בנבואה ובת קול העומדת במקומה וכדומה. אתם רואים שיש פה עוד דבר שלפי רבי יהודה הלוי, גם בזה הוא חולק על הרמב״ם, אפשר לקבוע הלכה חדשה על פי נבואה. אם הנביא אומר לך, כה אמר השם הלכה כך וכך, עושים מה שהנביא אומר. בעוד שלדעת הרמב״ם, אם יבוא נביא ויאמר, כה אמר השם הלכה כך וכך, מה נעשה? נחנוק אותו. כן, מה אתה אומר? לא, הוא לא חושב ככה, רבי יהודה הלוי לא חושב שזה רק להוראת שעה. ובזה חולק על הרמב״ם במפורש. כן? כלומר, זה, אתם רואים פה מחלוקת כותבית ומהותית בהבנת התורה. יוצא לפי זה, שצריך לשאול את עצמי את השאלה, מהי מהות המחלוקת בין הצדוקים לפרושים בזה? כן? מה זה אומר? כן? את זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.